שמח, כבר כמה וכמה וכמה שנים רגילים לשבת בלב של הרבי ולעסוק בדברי תורה. מטבע הדברים הנושאים מתחלפים משנה לשנה, והכל פנים, העיקרון הוא אחד, העיקרון הוא לעסוק, לנסל את הלילה הזה בשביל לחשוב יותר נכון, להתבונן יותר נכון, מה התפקיד שלנו, מה אנחנו רוצים לעשות, מה בחיים בכלל ובאופן פרטי, באופן ספציפי על החגים. זאת המטרה, והזוויות השונות מתכוונות לפי הצורך, לפי העניין. השנה יש משהו מיוחד שאי אפשר להתעלם ממנו. שנה שעברה החיים היו נראים פשוטים וקלים, ואף אחד לא חשב, אבל לא הרבה זמן אחרי שנה רב נטרפה עלינו השעה, והעולם משתבש באופן שאנחנו עדיין לא יודעים עוד לחזור ולתפוס את המציאות. אני באופן כללי מאמין שאנחנו צריכים להמשיך לחגוג ולשמוח ולפעול ולהתקדם. זה התפקיד שלנו וזה הזכות שלנו, וזה גם מה שייתן לנו גם את הכוח לדעת. אבל חלילה, חלילה, חלילה ממש להרגיש ששום דבר לא קרה, או שאפשר להמשיך כאילו שום דבר לא קרה. החיים של כולנו, ממש במילה הזאת, הזדעזעו באופן עמוק מאוד. כשאומרים על נסיעה בעול, אני לא אומר שזה לא קיים גם, זה נכון שיש אנשים שסבלים והם שילמו מחיר יותר כבד מאיתנו, אבל עדיין שלמו ומשלמים, אבל עדיין הבעיה היא לא בעיה של מישהו אחר, הבעיה של כולנו נמצאים בבעיה הזאת, וכל מה שאנחנו עושים, באופן כללי, כל מה שאנחנו עושים צריך להיות צבוע בצבע הזה. אולי קצת ניגע לזה במשך הלילה, למרות שזה לא הנושא באופן רשמי, אבל באופן ישיר, אבל עוד באיזשהו מקום זה ילווה אותנו תמיד. עם ישראל נמצא במצב לא פשוט, מצב עם אתגרים גדולים מאוד, עם תפקידים גדולים מאוד, והתפקידים נופלים על כולנו. גם אם יש הבדל בין התפקיד של פלוני ואלמוני, התפקידים נופלים על כולנו. השיעור הראשון היום יעסוק על התשובה, זה תורה ו' וליקוטי מוהר"ן, אבל אני מרגיש חובה לפתוח כמה משפטים כלליים. אני גדלתי בעולם של מסנגדים. לא יודע אם זה סוד, אבל כן, גדלתי בעולם של מסנגדים, והרבה פעמים מדברים על הסוגיה של ברסלב במובן של ההתנגדות לברסלב ובעד ונגד. אני לא רוצה היום לעשות את זה, ודאי זה לא המטרה העיקרית. אני חושב שיש משפט של רבי נחמן אמר אותו על המסתגדים של ברסלב, שמי שלא טעם טעם של יין, לא טעם יין הונגרי, שלא ידבר עליו. צריך להבין שבמחוזות שבו חי רבי נחמן לא היה ענבים. והיין היה מגיע, יין טוב, היה יינות שהביאו יין צימוקים שעשו וכו', אבל יין טוב היה מגיע מהונגריה. כן, יין טוב, מי שיודע לשתות, אנחנו חיים בארץ שיש בה הרבה יינות, לא צריכים להגיע ליין הונגרי, אבל יין זה דבר טוב. תחיל להגיד, משהו להגיד לך, זה לא טעים, זה כן טעים. חבל לדבר, כיתם. הייתי נוכח פעם בשיחה באיזו ישיבה.
ישיבה דיבר עם בחור, למה אתה הולך לברסלב ולמה זה ולמה זה, אז הוא אמר לו, הרב טעם יין הונגרי. הרב טעם פעם את ברסלב? הוא עושה ישיבה להסתתפו טענותיו, הוא לא יודע מה לענות. אני חושב שמעבר לטעם של יין הונגרי, לרבי נחמן יש תפיסה, אולי יותר מדויק, תפיסות בהרבה נושאים, ותפיסה כללית חזקה. ולפני שדנים בכלל, כדאי להבין מה רבי נחמן רוצה, ונזדמן לי, מישהו נתן לי ספר שהוא כתב על התורה הזו, ספר שלם על תורה ו', תפסתי שרבי נחמן, זה ברור, רבי נחמן מדבר מאוד מאוד גבוה, ואני רוצה להבין מה הוא אומר, ולחשוב מה אנחנו יכולים לעשות עם זה. הכותרת של המאמר, לא הכותרת של רבי נחמן נתן, הנושא של המאמר הוא תשובה. כל אחד יודע שיש דבר כזה שנקרא תשובה, יש ברמב"ם הלכות תשובה, יש ספר שנקרא שערי תשובה לרבינו ינה, תשובה זה נושא מרכזי מאוד ביהדות, וגם רבי נחמן כתב פרק, יש עוד תורות, אבל יש תורה אחת שעסוקה בתשובה, ומאוד מאוד מעניין איך רבי נחמן רואה את המושג תשובה, מה הוא מחפש, מה הוא רוצה, ויש פה המון פרטים. עכשיו, המחבר של הספר שנתן לי, אני לא זוכר את שם המחבר, מי שנתן לי זה לא המחבר, אבל הוא כותב, מביא רשימת כללים, איך לומדים רבי נחמן, שכל פסוק שרבי נחמן מביא, הוא מתכוון באמת לכל הפרשה שם וכו', אני לא יודע כמה, לא קיבלתי את הכללים האלה, אבל אני קורא את מה שכתוב בליקוטי מוהר"ן, ורבי נחמן מתחיל, כשהוא רוצה לדבר על שובה, הוא מתחיל על משפט כזה, כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו, ולהרבות בכבוד המקום. כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים, אלא לכבוד של מלכים. הוא מביא בהמשך את הפסוק, יש פסוק בספר משלי, כבוד אלוקים אסתר דבר, כבוד מלכים חקור דבר. אומר רבי נחמן, הפשט בפסוק אומר שכבוד מלכים נהיה על ידי שחוקרים אותו ומפרסמים אותו וכו', ואילו כבוד אלוקים הוא אסתר דבר. יש עוד דרכים לדרוש על דרשות לכיוונים אחרים, אבל רבי נחמן אומר ככה, כאשר האדם הכבוד שלו הוא כבוד מלכים, הוא מעורר חקירה, והוא גורם לכל אדם לשאול, האם אכן מגיע לו הכבוד הזה? ועל ידי זה הוא בסוף, הכבוד בורח ממנו. אבל אם האדם הכבוד שלו הוא כבוד אלוקים, ולמה הכבוד שלו כבוד אלוקים? כי הוא עצמו לא עסוק בכבוד של עצמו, אלא עסוק בכבוד אלוקים. הוא זוכה לזה שאף אחד לא שואל אם הכבוד מגיע לו או לא. ועל ידי זה הוא מקבל את הכבוד. עכשיו שוב, יש פה איזשהו דרוש בפסוק, הוא פחות מטריד אותי, לא נכנס עכשיו לשאלה. דרושים יש הרבה, בכל הספרים יש דרשות. לא, 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 לא באתי לבחון האם הראיות מהפסוקים הם ראיות טובות או לא, זה לא מעניין אותי. אבל ככה הוא כותב, ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה. ועיקר התשובה, כשישמע בזיונו, ידום וישתוק. ולמה? כי לית כבוד בלא כף, הוא מביא מיימר הזויר, והכף רומז לאות כתר. זאת אומרת, בעצם, תשובה, בשביל להגיע לתשובה, צריך להגיע לספירת כתר, בחינת אקיה, בחינת תשובה. אקיה זה אחד השמות. כן, אחד השמות שמונים אותם חזר כשמות שלנו נמחקים, זה בפרשת שמוי, שמוי שרבנו שואל מה שמוי, לא ניכנס להסביר שם את כל הפשט בפרשה, התשובה הראשונה שהשם עונה לו, אקיה, אקיה אשר אקיה, וכו'. ועל זה נאמר בזוהר, אנו זומין למאבה. אני עתיד להיות. שם אקיה מתפרש שהקדוש הוא מדבר בלשון עתיד, וזה נאמר לפני יציאת מצרים, במובן שהקודש הוא הולך להתגלות. יציאת מצרים עצמה, הגילוי הוא שם הוויה, אבל שם הוויה זה הווה, אבל לפני יציאת מצרים, אז הקודש ברוך הוא אומר, אני אהיה. וזה השם אקי. ואז הוא מסביר, אומר רבי נחמן, היינו קודם התשובה, עדיין אין לו הוויה. כאילו עדיין לא נתאווה בעולם. כי טוב לו שלא נברא משנברא. הוא בעצם מצטט גמרא בעירובין. הגמרא בעירובין מביאה מחלוקת בשמה ובסילל, אם נוח לו שנברו או נוח לו שלא נברו. ורבי נחמן בפשטות מבין שנוח הכוונה טוב. זאת אומרת, מי שסבר נוח לו שלא נברא, וככה מסקנת ההלכה בגמרא, הגמרא אומרת, נמנו וגומרו שהלכה כבשמה שנוח לו שלא נברא, וממילא טוב לו שלא נברא. זאת אומרת, תשובה, אומר רבי נחמן דבר נפלא ונורא כאחד. אני קצת ירחיב בדבר הזה ובמשמעות שלו. אומר רבי נחמן, תדע לך, תשובה היא מצב שבו בן אדם מבין את המצב שלו, מתבונן במציאות שלו, ומגיע למסקנה שהמציאות שלו היא חסרת זכות קיום. טוב לו שלא נברא. ובאותה מידה, בזה עצמו חייב להיות כלול עוד נקודה, שהוא גם מבין שיש לו אופציה להתחיל דבר חדש. יש פה שתי תפיסות שחייבות להתקיים בו זמנית, וזה תשובה. התשובה חייבת לכלול את ההבנה שהמצב שלי היום הוא בלתי סביר בעליל. כן? אנחנו יכולים לחשוב על תשובה במובן, תראה, זה לא לגמרי בסדר, ההנהגה שלי הזו, אני רוצה לתקן אותה. לא. המקום שלי היום זה טוב לו שלא נברא מי שנברא. חבל שאני קיים. אבל אל תתייאש. אני יכול לעשות משהו חדש, וזה שם אותי בשם אקיה. זה שם אותי במקום של עתיד. כן? כביכול עומדת פה להיווצר מציאות חדשה שלי. אני הולך להיווצר, שימו לב לטרנספורמציה. בדרך כלל, כשמדברים על שם אקי, על ספירת כתר שקשורה לתשובה, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא מקבל בעלי תשובה בספירת כתר. ספירת כתר היא מידת הרחמים העליונה, ושם הקדוש ברוך הוא מקבל בעלי תשובה. אבל רבי נחמן אומר, שם אקי פירושו שהאדם עובר ממצב של הווה למצב של עתיד. וכדי להיות עתיד, אם אני אגיד לך, תראה, אני היום כך וכך, ואני הולך להיות קצת יותר טוב, הרבה יותר טוב, זה לא מספיק. אני צריך להגיע למקום שבו אני היום כלום, טוב לו שלא נברא, אבל יש בי סיכוי, כי אני יכול להפך להיות למשהו אחר. והדבר, הבחינה הזאת, כדי להגיע לבחינה הזאת, חייב להיות מצב שאדם שומע בזיונו ושותק. מה הקשר? התשובה היא, אם אני במקום שאני שומע ביזיוני ואינני שותק, אני מקפיד לזה שמדברו אליי יפה, שיכבדו אותי, אז אני בעל ערך. אם כל הערך שלי הוא העתיד, אין לי סיבה להקפיד היום על כבודי. היום אני כלום. היום טוב לא שלא נברא מי שנברא. אז המקום שבו האדם צריך של התשובה, זה נמצא. אני בינתיים רואה את המשפט הזה, בפעם הראשונה שקראתי אותו, מאוד מאוד התרגשתי. וחשבתי לרגע שרבי נחמן רוצה להגיד, תשמע, בן אדם יכול להיות במצב, הרמב"ם מתאר מצב של תשובה, הרמב"ם אומר, אמש היה זה סנוי, משוקץ ותועבה. תארו לצורכם בן אדם שעשה כמה וכמה עבירות גדולות וחמורות, אני לא יודע איזה עבירות להזכיר כדוגמה. כל אחד לפי עולם המושגים שלו ילך יותר חמור ממה שהוא חושב. והאדם הזה, הרי אנחנו יודעים הרי שתשובה יש, כל ישראל יכולים לחזור בתשובה, אין לך דובר רועמת בפני התשובה. בגמרא יש דיון על התשובה של מנשה מלך יהודה. מנשה מלך יהודה חזר בתשובה בצורה מאוד מאוד מיוחדת. הוא בא לקודש ברוך הוא ואומר לו, תשמע, זאת ההזדמנות שלך להוכיח שאתה שווה מכה. אם אתה עכשיו מושיע אותי, אני אהיה חייב להודות שאתה אלוקים. ואם לא, אז לא. אז אומר את הגמרא, יש מישהו אומר, זה לא נקרא תשובה. אומרת הגמרא, לא, אל תגיד ככה, אם תגיד ככה נמצא, יש איזשהו גבול לתשובה, לא, תשובה אין לה גבול. אז רבי נחמן רוצה להגיד לך שאין גבול לתשובה, אז הוא אומר לך, גם אדם שאין שום ערך לקיום שלו, שהוא סנוי משוקץ ותועבה, יכול מחר להיות בסדר. פירשתי אותו פירוש רך כזה, בעודד. אומר רבי נחמן, והוא אומר, וזה בחינת כתר, כי כתר לשון המתנה. הוא מביא גמרא, שהגמרא אומרת, כתוב בספר איוב, כתר לי זהר והחבר. כתר לי זה, תמתין לי קצת, רגע, זה אחד הפירושים למילה כתר, והיכולת של אדם להגיד, אני עוד מעט הולך להיות משהו. אבל קודם התשובה, אזי בחינת אקיה בהסתרת פנים ממנו, כי עדיין לא הכיל את עצמו להיות בעולם, והסתרת פני אקיה בגימטריה דם. הגימטריה הזו לא עובדת בחשבון פשוט, זה בנוי על, על, על צורה מסוימת, בטח הציבור מכיר את הדבר שנקרא נחמן מאומן. אז הדבר הזה, זה נאמר בהקשר אחר, אבל יש בתיקון הזוהר בכמה מקומות, שיש לשמות הקדושים צורה של כתיבה כזאת, שבקר זה א', א', ק', א', ק', י', א', ק', י', ק', ביחד תחשבנו את החשבון לכל הזה, בגימטריה מ' ד', שם זה דם. היינו שפיכות דמים וביזיונות, על שם ובוזה יקלו. זאת אומרת, המצב הזה שאני רק חושב על האפשרות שאני הולך להיות, הוא בבחינת דם, וזה מצב של, אומר, כי עדיין הדם שבחלל השמאלי שבלב, ששם מדור היצר הרע, הוא בתוקף ובעוז, ובשביל זה באים עליו ביזיונות ושפיכות דמים. האדם מוכן לקבל ביזיונות ושפיכות דמים, כי זה בחינת הסתרת והחזרת פני אקיה, גימטריה דם. ותיקון לזה, הוא נמצא במצב שמגיע לו שפיכות דמים, אבל הוא יכול קצת לתקן את הדבר הזה, אם הוא יהפוך את הדם לדום. דום במובן של שקט, שיהיה מן השומעים חרפתם ואינם משווים, ולא ידקדק הביזיון כבודו. וכשמקיים דום להשם, אז הקדוש ברוך הוא מפיל לו חללים חללים. מה הכוונה? שהיצר הרע שלו ימות, כמו שלמדנו אצל דוד המלך, ליבי חלל בקרבי. עד כאן, זה מאוד חריף. כי בדרך כלל שאני רגיל לחשוב איך לדבר על תשובה, או שפגשתי את רבותיי מדברים על תשובה, הם בדרך כלל אומרים, תשמע, תשובה היא דבר אפשרי. יש אפשרות, תשובה זה פירושו למצוא משהו מתוקן בתוך האדם, משהו טוב בתוך האדם, ומזה לבנות את העתיד, וכו'. אומר לך רבי נחמן, אין לך בהווה כלום. ההווה שלך הוא אפס, אפס, אפס. טוב לו שלא נברא מי שנברא. אתה יכול לחשוב על האפשרות ליצור משהו עם המתנה, עם יצירה חדשה, כי השם עתיד, אלא זו מלמה, ואני עתיד להיות. אבל עדיין לא סיימנו את הדרוש, וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. כי מי אומר זיקיתי, ליביתי, ארתי, מחטאתי? כי בשעה שאדם אומר חטאתי, אביתי, פשעתי, אפילו זה אי אפשר לומר בבר לבב בלי פנייה. הרי גם כשאדם חוזר בתשובה, יכול שהוא עושה את זה עם פניות, יכול שהוא עושה את זה עם... לא בצורה כנה לגמרי. נמצא שצריך לעשות תשובה על התשובה הראשונה, היינו על חטאתי, אביתי, פשעתי שאמר. כי עליו נאמר, בשפתיו כיבדוני. על ידי תשובה שזוכה לכבוד השם, אבל זאת אומרת, בעצם הוא חזר בתשובה באיזושהי מידה, והיה פה כבוד השם, אבל עדיין ליבו רחק ממני. ואפילו אם יודע אדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, אם יש בן אדם שיכול להגיד, אני חזרתי בתשובה לגמרי. אומר רבי נחמן, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על תשובה הראשונה שעשה. כי מתחילה כשעשה תשובה, עשה לפי השגתו. ואחר כך בוודאי כשעושה תשובה, בוודאי הוא מכיר ומשיג יותר את השם יתברך. נמצא לפי השגתו שמשיג עכשיו, בוודאי השגתו הראשונה הוא בבחינת גשמיוס. נמצא שצריך לעשות תשובה להשגתו הראשונה, על שגישם את רוממות אלוקותו. כן. בעצם רבי נחמן אומר לך, אתה צריך לחיות תמיד, וזה מה שרבי נחמן, זה פה זה נמצא מאוד מאוד חריף, באופן עקרוני זה רעיון כללי ומרכזי אצל רבי נחמן בכל מקום ובכל עניין. רבי נחמן, אני רוצה להשתמש, לא להשתמש במילים דרמטיות, אבל לתת לרבי נחמן, לתת לעשות את הדרמה. רבי נחמן אומר, האדם צריך לחיות כל הזמן בתודעה של יצירת עצמו מחדש. בכל הזמן הוא צריך לחפש ולחשוב, רגע, המציאות של עד היום שהגעתי, אחרי שחזרתי בתשובה פעם ופעמיים ושלוש, היא בהכרח, טוב לו שלא נברא מי שנברא. אני ראוי לשפיכות דמים ולביזיונות, אני לא ראוי, אני קצת יכול לתקן את זה על ידי שאני אשתוק כשמבזים אותי, אני אשלם, מוכן לקבל את כל המחיר, אבל אני מסתכל ואומר, רגע, אני יכול לעשות משהו חדש, יכול להיות משהו חדש לגמרי, כי הלא זו מין למעבה. זה, וזה, זה, זה, זה בעצם הדבר. הוא אומר, וזה בחינת עולם הבא, שיהיה כולו שבת, היינו כולו תשובה. כי עיקר עולם הבא הוא השגת אלוקותו. וככה האדם, זה הדרך שאדם יכול לחיות כל הזמן, ולהשיג את הקודש ברוך הוא מחדש, כל יום מחדש. זה, 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 בעצם, רבי נחמן אומר לך, תקשיב, מה שהוא, אני לא יודע אפילו איך לבטא את זה, כאילו, אני אגיד לכם כמה משפטים שאני אמרתי בחודש אלול השנה, כמה וכמה 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 דרשות, אני אומר את זה תמיד, כן, שכשכתוב בתורה כי קורא ולך הדבר מאוד, הכוונה היא שאדם צריך למצוא בתוך עצמו את הנקודה שהוא קרוב להשם, ומשם להתקרב. זאת אומרת, במיוחד התשובה בנויה על משהו שיש בתוכי היום, על החלק הטוב שאני מוצא בתוך עצמי, ומשם אני יכול להתקדם הלאה. העיקרון, אני מחפש תמיד, אני בראש שלי לא מבין אופן אחר. האם אתם מכירים מצב שבו בן אדם יכול להוציא את עצמו מחדש? אבל רבי נחמן אומר, לא רק להוציא את עצמך מחדש, אלא תעשה את זה כל הזמן. כל החיים של האדם, כל המשך החיים של האדם, הוא צריך כל הזמן לעסוק בלהסביר ולהבין באיזה אופן מה שהוא עשה עד עכשיו, מה שהוא עכשיו הוא כלום, טוב לו שלא נברא, ראוי לשפיכות דמים ולביזיונות, אבל הוא שותק על הביזיונות ודואג לכבוד הקדוש ברוך הוא, ולכן זה עובר, והוא על הזומי למעבר, הוא מצליח למצוא את עצמו מחדש.
מוכח מהאלוהיקאי, עד שלא נוצרתי,
אני כדאי, עכשיו נוצרתי,
כאילו
נוצרתי. מוכח, זה לא מוכח משום מקום. האם הדיבורים האלה של הווידוי של רב אבנונה, שמופיע במחזורים שלנו גם ביום הכיפורים, עד שנוצרתי, אני כדאי, ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. תראי, אני לא יודע לענות, להגיד לך, אולי יש, אפשר למצוא שם אווירה. מה?
יום קיבר, אומרים את זה, מי אמר שכל יום?
לא, רב אבנון אמר את זה כל יום.
רב אבנון אמר את זה כל יום. אבל, אבל...
התורות של רבי נחמן מוססות על אני כלום ואני הכל.
הרב פה שהוא מביא פה אני כלום, אבל יש לו גם תורות שאומר אני הכל.
גם פה הוא אומר הכל.
לא, אני הכל, אני הכל עכשיו, אני הכל בעבר.
יכול להיות, תראה, אני לא עסוק, אני לא עסוק עכשיו ב... אני אגיד לכם מה אני רוצה לעשות, אני לא עסוק עכשיו בלהגיד ביקורת הרבי נחמן. אני חושב שצריך להבין, והוא צודק שלהבין את רבי נחמן צריך להכיר עוד תורות ולהכיר את הדברים מכמה וכמה צדדים, אבל יש פה משהו מאוד 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 מהותי. רבי נחמן מאמין בזה שהחיים, לא יודע איזה מילה להגיד, החיים האמוניים, החיים של האדם, להגיד את המילה, החיים הדתיים, החיים של הקשר עם הקודש ברוך הוא, היידישקייט שלנו, היא דרמה מתמשכת כל הזמן, והיא, זה, 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 אין מקום לרגיעה ולשלווה אף פעם לא. מה? כן, כן, השיר המפורסם של רבי נחמן אמר, אני אמנם אתם אנשים טובים וקשרים, אבל לא זה מה שהתכוונתי, התכוונתי שיהיו חיות הנועמות ביער. חיות הנועמות ביער, הפירושו, אין שום מקום זה בלתי נתפס ככה לחיות, כאילו באיזושהי שערה מלאה אין סופית.
מתמדת.
והקצוות שלה הם באמת לקצה לגמרי. זה לא שאני אומר, תשמע, אני, המצב שלי הוא כזה, בזה אני בסדר, בזה אני בסדר. אני אומר וידוי ביום הכיפורים. זה צריך תיקון, זה פחות צריך תיקון. זה אני מרגיש בסדר. לא, אין דבר כזה. כאמירה כללית, אני היום טוב לו שלא נברא מי שנברא. אם בא מישהו ושופך עליי אש וגופרית ומבזה אותי ושופך עליי השפעה וכו', אפילו הרמב״ם מדבר על מידס האישטבוס, אז הרמב״ם יש תיאור על אותו חסיד שנסע בספינה וניגש אליו אחד מהדברים והוא בחוץ מכבודכם והשתין עליו, אז הרמב״ם אומר, הוא לא שט אל ליבו את ביזוי החסר ההוא. כאילו, ההוא היה כל כך כלום בעיניו, שזה לא משמעותי בעיניו. זה העמדה שהרמב״ם מדבר. רבי נחמן אומר, לא, הביזיונות האלה מגיעים לי. הם מגיעים לי, לפי מצבי היום, הם מגיעים לי. היום זה לא אומר עד היום, עד אתמול, עכשיו. אני חושב שמה שרבי נחמן, לשאול את השאלה מה ההיגיון פה, אני יכול לענות לך את זה בכמה דרכים. אני יכול לענות לך שכל מה שהוא לא בסדר, הוא לא בסדר. אז קודם כל אני אמרתי כבר לפני שנים רבות ואני אחזור על זה עוד פעם, בגמרא לא כתוב טוב לו שלא נברא. זה לא יכול להיות כתוב בגמרא כזה משפט. באמת חז"ל חושבים שהקדוש ברוך הוא עשה טעות שהוא ברא אותי? שיקשו לקדוש ברוך הוא ויעשו איתו חשבון, מה הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא חלוק עליהם. מי קומה לדיבר הקוסף, מה?
הוא יעצב ולברוק.
גם שם זה לא כפשוט, אם אתה רוצה בדווקא. אבל אפילו אם תגיד שכן, אז תראות, היה שלם מסוים כזה בהיסטוריה, אבל הקדוש ברוך הוא באופן כללי טוב לו שלא נברא, כל האנשות תמיד. אם חז"ל היו אומרים, תשמע, אדם פלויני שעשה כך וכך, או דור פלויני בדור המבול, הייתי יכול לקבל. אבל ההבדל בין נוח לטוב הוא הבדל מאוד מאוד משמעותי. רבי נחמן לא הבחין בהבדל הזה. זאת אומרת, הוא כותב, הוא מביא את החז"ל כבר בקריאה הזאת, טוב לו שלא נברא. אבל אני חושב שהתשובה, קודם כל,
אבל הקושי העיקרי, איך אפשר להחזיק את הדעת?
זאת השאלה האמיתית, איך אפשר להחזיק. והשאלה הבאה שהייתי רוצה לשאול זה, מה קורה לבן אדם כשהוא חי כך? ההיגיון בשתי דרכים אני אענה לך. התשובה האחת היא שדי במעט חטא כדי להיות לא ראוי. להיות לא ראוי, זה לא בסדר. לא בסדר, הכוונה היא, אתה נוהג, כן, אין, מידת הדין המלאה לא מוצאת מלוכה, זה לא נכון, זה דבר אחד. אבל אני חושב שמה שמוביל את רבי נחמן הוא לא זה. אלא מה שמוביל את רבי נחמן זה התפיסה שאומרת, אתה רוצה להתקדם, העולם, הדרגה החדשה שאתה צריך להגיע אליה היא לא טיפה יותר טוב, היא לא עוד צעד, היא מציאות אחרת לחלוטין. כדי להגיע למציאות אחת אחת, אתה חייב לוותר. המשל שעומד לי בראש זה כשכדי אדם עולה במדרגות, הוא חייב לעזוב את המדרגה הקודמת ולעלות למדרגה הזאת, לעלות למדרגה הבאה. אתה לא יכול...
פרקטיקה, זה לא בהכרח האמת, זה פרקטיקה.
אני לא חושב שרבי נחמן היה מסכים עם המילה שזה פרקטיקה. אני חושב שזה באמת נכון, שהמקום שבו אתה נמצא, ביחס למה שאתה מדבר עליו, לאן אתה רוצה ללכת, הוא מקום אחר לגמרי. ככה הוא רוצה לראות את החיים. אני רוצה לקרוא עוד קצת.
המדרגה מובילה למדרגה. אתה כל הזמן מדבר על זה שהוא כאילו מה שהיה לא נכון, אבל המדרגה מובילה למדרגה.
אמת. אמת, אני מניח שזה לא, רבי נחמן לא יתווכח עם זה, שאתה יכול להסתכל על זה במבט אחר ולהגיד, תראה, זה כל מה שהגעתי למדרגה הבאה, זה בגלל שקודם הייתי במדרגה הזו. אבל אם אתה רוצה ללכת הלאה, אתה חייב להבין, ושוב, צריך לתפוס את זה, כי כאשר בן אדם יתקדם, הוא צריך להמיר, נקרא את זה ככה, כמעט אמרתי משפט, להמיר את דתו. התפיסה שלו הדתית עד עכשיו הייתה שטחית, לא לעניין. כן, תנסו לדמיין בן אדם שעד היום למד, היה למד בישיבת פלוני, למד ישיבה ליטאית, יום אחד הוא פוגש את רבי נחמן. אתה מבין שמה שהוא אומר, שכל מה שהיה עד עכשיו זה כלום, מה, לא שמרת שבת? כן, אבל רבי נחמן אומר, זה לא הבדל, ההבדל הוא, תשמע, אתה הולך עכשיו לעבור למקום אחר, לתפיסה אחרת, להתגלות אלוקית אחרת, להתגלות אחרת של הנשמה שלך. כדי להגיע למקום הזה, אתה צריך לעשות את, תקרא לזה, את הקפיצה. אתה צריך לעשות יצירה מחדש.
אם זה לא מושלם, זה כלום?
אני לא חושב שזה מה שהוא רוצה להגיד. הוא אומר לך, תבין, אם אתה רוצה תשובה פירושו, להתקדם הלאה. להתקדם הלאה. עכשיו, יש פה משהו מאוד מאוד מעניין, כי הוא מאוד מאוד מניח חזק את נקודת התקווה. השם אקי שמונח פה, אלא אנו זומי למאבס, זאת אומרת, האפשרות ליצור מחדש היא הנחת יסוד. אם אין לך את האמונה הזאת שאפשר ליצור מחדש, אתה באמת בבעיה רצינית, אי אפשר לקבל רק את הצד הזה.
כי בסוף התברר שמה שעשיתי הוא לא היה כלום.
רבי נחמן כותב בפירוש לא ככה, בזה שהוא אומר, נגיד כשהוא, איפה ש... הרי מה שהוא אמר ש... שאפילו אם הוא אמר את המילים משהו כזה, אפילו כשהוא יודע שהוא כבר...
עשה תשובה שלמה.
עשה תשובה שלמה, עדיין יש לו על מה לחזור תשובה, זאת אומרת, הוא כן נמצא במקום יותר גבוה ממשהו.
כן, כן, הוא לא עסוק בלהכחיש את המעלות שיש לי ואת הדברים שעשיתי עד עכשיו, אבל הוא כן רוצה... שתבין שהתפיסה שאתה הולך אליה עכשיו, היא צריכה להיות אחרת לגמרי, צריכה להיות גבוהה. כן, מה?
תורה חדשה לגמרי.
תורה חדשה לגמרי, כן.
משהו מדבר על שקבל את הבושו, זה חלק מהתהליך, או שזה עוד פרט שאפשר...
תראה, לא צריך, לא חייב להיות קרוב במציאות שמישהו ייגש לבזות אותי, אני לא צריך ליצור את זה. אבל התודעה של האדם הפשוט שהוא שומר על כבודו, היא מבחינתנו א' ב' של קיום. כן, אני, הדבר הפשוט שאדם, אני יוצא מהבית, אני מסתכל עם החולצה שלי מלוכלכת, למה? אני יכול להגיד לך, תשמע, לא, אני רוצה לכבד את האנשים, לא, אני רוצה לכבד את עצמי, כן, אני אפילו לא חושב שאם החולצה שלי תהיה מלוכלכת, הבזינות שלי יהיו כאלה קשים, אף אחד לא ישפוך עליי, כן, ודאין, אני דואג לעצמי, כן, הוא אומר, לא, רבי נחמן אומר, תדע לך, אתה צריך להיות, יש פה מאוד מאוד, יש מילה לא עברית, שצריך לדעת אותה ולהכיר אותה כדי, רבי נחמן מנהל מאבק עמוק מאוד עם הבורגנות. בורגניזם זה נקרא בן אדם שחי חיים מסודרים. כן, בעולם הכללי זה נקרא בן אדם שיש לו פרנסה, משכורת מסודרת, והוא קם כל בוקר, והוא הולך, אפילו יש לו גם עיסוק באומנות, כן, אדם מאורגן. אבל רבי נחמן אומר, כשאדם דתי, אדם עובד השם, יכול גם להיכנס לזה. כן, אני אדם שהסדר העבודה שלי, שאני מתפלל ברצינות, ואני כל יום מקפיד על אם אדם יש לו חומרס בהלוכה, או אדם יש לו הנהגות של חסידס אחרת, הוא נותן כך וכך צדקה. טבעו של אדם שהוא יוצר לעצמו כל הזמן, הרגלים ודפוסים. כן, בוא נגיד שאני אאמץ לעצמי צורת חיים מאוד מאוד גבוהה, שהיא קשה מאוד וכו'. אני אחרי תקופה, זה יהפוך להיות לחלק מהסדר שלי. אומר רבי נחמן, לא, אתה צריך להיות בעמדה קבועה של שבירה. של, 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 של שבירה. ואז הוא אומר, כשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקי בהלוכה, וצריך להיות לו שני בקיאות, היינו בקי ברצו, בקי בשוב. מובי את הזוהר, זקו אמן דה אייל ונופק, מי שנכנס ויוצא, והוא אומר, מצד אחד, אני צריך להיות שייך לשם אקיה, האפשרות שלי להתחיל דברים חדשים לגמרי היא קיימת, ואני נמצא, כן, אני הולך לגלות גילוי אלוקי חדש, כתר, ספירת כתר. מצד שני, ההווה הוא כלום, ומאוד בקלות, אומר רבי נחמן, אני עלול להתבלבל, ולקחת את הכלום כתחושה שאין לי שום ערך, ולכן אני גם לא יכול לעשות כלום, או ללכת הפוך, ולקחת את מה שאני יכול לעשות, ולהגיד, סתום, כבר עשיתי קצת חלק. זאת אומרת, האיזון הנכון הוא דורש בקיאות מיוחדת, וכשאדם עושה את זה בצורה נכונה, כן, אז זה נאמר, וכיבדתו מהסוד דרכיך, והוא מביא, זה סוד כבונס אלול. בפרי עץ חיים יש כוונות מיוחדות לחודש אלול, על הפסוק הנותן בים דרך. אינני יודע להסביר עכשיו מה אריזה להתכוון בפסוק הזה, למה הוא קורא את הפסוק הזה על אלול, אבל רבי נחמן אומר, נותן לו עין דרך פירושו, כולם יודעים שאין דרך לתת בים דרך. כן, העולם אומרים את זה שהרבה אנשים עברו את הים, אבל אף אחד לא סלל בו דרך. ביבשה, כשאנשים הולכים, על כורחם הם מותירים רושם, ואם הלכו 20 אנשים, אז כבר נוצר שביל. מי שיודע, במקומות פתוחים, ככה זה עובד. איפה שהלכו אנשים, נוצר שבילה, קוצים, ואז כבר הולכים מוכים שם, ויותר חזק. בים אין דרך. אומר רבי נחמן, למה כבוד אלול זה על הפסוק הנותן בים דרך? כי האדם שחוזר בתשובה עושה דבר שאין לו שום הוראה קודמת. אין לו שום הוראה קודמת. אף פעם אתה לא יכול להגיד, אני כבר יודע איך עושים תשובה, עשיתי שבוע שעבר. לא, זה לא עובד. כל פעם אתה צריך להמציא את עצמך מחדש. זה המילים. יש קונה עולמו בשעה אחת, זה תיאור מאוד מסוים על בן אדם מסוים שקרה דבר כזה, זה לא... אותו אדם שקנה עולמו בשעה אחת לא קונה כל שעה, לא בכל שעה הוא קונה את עצמו, קונה את עולמו, הוא פעם אחת בחיים, יש כזאת סיטואציה שאדם שברגע מסוים הבין משהו מאוד גדול, אני יכול לתאר לעצמי כזאת סיטואציה, אבל, וזה בוחר רבי, כן, תשמע, זה לא דבר פשוט. רבי נחמן מסרטט מבנה של חיים, וכיוון שהוא מדבר על לעשות את זה תמיד, בעוד שהקריאה הפשוטה של תשוב היא קריאה, תשמע, בן אדם שחטא צריך לעשות ככה. לא, רבי נחמן אומר, או אנחנו נזכרים בהלכת תשובה ובעשר עושים בתשובה. יש מי שטוען שנשים פטורות בתשובה, כי זה מצד עשה שהזמן גרמה, שהיא נוהגת רק בחודש אלול או בעשרת ימי תשובה. לא, זה ודאי לא נכון, אבל רבי נחמן אומר, רבי נחמן מסרטט פה אופי של חיים קבועים, חיים קבועים. כמובן, רבי נחמן היה מציאותי במובן הזה שהוא הבין שהדרישות שלו הן מאוד מאוד גבוהות. דרך אגב, אחת האגדות זה שרבי נחמן היה כאילו פתח פתח לכל מיני אנשים ירודים לקבל אותם. אינני יודע מאיפה זה לקוח. אינני יודע מאיפה זה לקוח. יש, אולי יש לזה כן סמך בליקוטי מוהר"ן, אני לא יודע. אבל בעיקר מה שרבי נחמן תובע, זו תביעה מאוד מאוד חריפה, מאוד מאוד קיצונית. אני רוצה קצת להמשיך הלאה. הוא דורש פה עוד הרבה דרשות על כל מיני רמזים שמופיעים בזויר, בתיקון הזויר וכו', אבל מה שהוא אומר, הוא דורש פה את האות א'. האות א', אומר רבי נחמן, וזה לא וורד שלו, זה בתיקון הזויר בהרחבה, מורכבת קודם כל זה ככה, זה בהלכה, היא מורכבת מיוד למעלה ויוד למטה, והקו האלכסוני הוא הוו. הוא לא, כן, אז אומר רבי נחמן שהבעל תשובה הוא האות א'. האות א' היא גם מרומזת לכתר, לספירת כתר, והוא אומר כי יש בו את היוד, שזה הבחינה העליונה, זה העלייה למעלה, הבחינת אקיה, כן, האנטומי למעלה, ההתחלה מחדש, והמקום הגבוה שבן אדם נמצא, ויש בו יוד תחתונה שזה הוא אומר, זה אפילו דומה לחיריק שמתחת ל, 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 מתחת לאות, כאילו, ממש כלום, אני שום דבר לא, טוב לו שלא נברא וכולי, ויש וב שזה מבטא את המעבר בין שני הדברים האלה, שאדם כל הזמן צריך להיות נע בין שתי התפיסות הללו, בין שני הצדדים של התפיסה, אבל שוב, הוא אות א', האות א' זה שם, זה האות של הדעת, יש לה כמה וכמה בחינות עליונות, וזה בעצם החיים של האדם. עכשיו, אני חושב, לפני ש... דנים, כדאי להתבונן ולראות, כאילו רבי נחמן פונה לאנשים, ממש, לא זכרתי את הביטוי הזה, יש לזה אפילו שיר על חיות הנועמות ביער, כן, זה ממש, רבי נחמן רוצה מבני אדם לחיות בסערה פנימית, מתמדת, כל הזמן, יש איזשהו מחיר, לא רוצה להגיד מחיר, מה?
גם הסערה, התחדשות.
התחדשות? לא. אני יכול לדבר על התחדשות באווירה שונה. אם אני הייתי אומר שיעור על התחדשות, לא תכננתי כזה שיעור הלילה, אבל אם הייתי אומר שיעור על התחדשות, לא הייתי מזכיר שם, טוב לו שלא נברא. לא. שומע בזיינו ושותק וכולי. יש פה איזושהי תפיסה, להחזיק מאוד מאוד חזק את התפיסה שאני לא ראוי לשום דבר, לא ראוי להקפיד על כבודי. זה אפילו לא מגיע מתפיסה שיש מקומות שדיברו על כבוד, על מידת הכבוד, לגנות את מידת הכבוד, ורצו מאנשים, דרשו מאנשים להתלחם בכבוד. הם לא דיברו בשפה כזאת. הם אמרו, הכבוד הוא דבר מכוער, הוא דבר חיצוני, הוא דבר שמבלבל, הוא משקר ומטעה, אבל הוא לא אומר את זה. הוא לא אומר שכבוד זה דבר רע. הוא לא מגיע לי כבוד. לא מגיע לי כבוד.
תחילת המאמר הוא מדריך לכבוד אמיתי.
כן.
ברגע שאני מגיע אליו, אני חייב לעבור ל...
זה מאוד מאוד חריף. עכשיו, אני רק אומר, כדאי להבין שרבי נחמן דורש דרישות מאוד מאוד גדולות ומאוד מאוד לא פשוטות. עכשיו, אני מניח, אני אומר את זה על דעת עצמי, לא מצאתי לזה מקור שם. רבי נחמן הבין שבני אדם שישמעו אותו, לא כולם יכולים לקיים את זה מלא מלא כל הזמן. ובוא נגיד שאדם יעשה את זה פעם בשבוע, הוא גם... איך אומרים, זה גם יפה, אבל בעצם רבי נחמן מציב רף מאוד מאוד גבוה ותביעה מאוד מאוד חזקה, לא רק להתחדשות. שוב, התחדשות זה אומר, תתחיל דברים חדשים, תעלה דרגה יותר גבוהה, תעלה, אפילו נגיד את זה בשפה, יש ביטוי של הגוין בביור הגור על משלי, כן? אם אדם לא שובר, שתכלית האדם זה לשבור את המידות שלא שבר עד הנה, אלא שהוא צריך היום לשבור. אז כל יום הוא צריך לשבור מידה חדשה. זה לא אומר, אין פה את ה... עוד דבר, שהתשובה פה לא מתייחסת למעשים מסוימים. אין פה כמעט התעסקות, בכל הדרוש הזה, הוא לא אומר, רגע, איזה עבירות בן אדם עושה, אדם צריך לעשות וידוי, חרות קבול אליה בו, תבדוק איזה, מהם הבעיות שיש לך. אין פה עיסוק בכלל בפרטים.
יאללה,
בעיה. צדיק.
זה לא כתוב פה בתורה הזאת.
בתורה?
אם אני לא זוכר, זה לא מופיע פה בתורה הזאת. יאללה, צדיק. עכשיו, הוא אומר גם שהבחינה הזו, שכל אחד הוא גם משה וגם יהושע. כל אדם הוא גם משה וגם יהושע. מבחינה שהוא מתבטא לגמרי, הוא יהושע, והוא מקבל, הוא פתוח לגמרי, והוא גם משה, זה כבר דרכו של רבי נחמן לדרוש הרבה דרשות ולצרף לזה, יש פה עוד אריכוס דבורים וכו'. אבל אני חושב על זה ברצינות, כאילו, כמה תלמידים לרבי נחמן חיים ככה? זאת אומרת, זה...
הרבי, זה ככה שאני אמרתי, בכל תורת החסידות, אומרים, יש תורות שאני אפס, ותורה אחת שאני הכל. זה סתירה, אבל הסתירה קיימת, וצריך לקחת את שתיהם ביחד. ופה, רבי נחמן מסתכל על צד אחד שאני אפס.
אני לא חושב שהוא מסתכל על צד אחד.
יש תורות שאני הכל. יש תורות שמה שעשיתי הדבר הכי קטן, זה הדבר הכי גדול שיש בעולם. ותורה שנייה,
אני מסכים.
זה סתירה.
אני חושב שהצד השווה שבשני הצדדים, זה הדרמה הגדולה. קודם כל, אני לא יודע חסידות. מישהו שאל אותי אם אני רוצה לדבר על תשובה ביחס לחב"ד. אז בשבת, לא בשבת, ביום טוב של סוכות, קראתי תורה של האדמו"ר הזקן מחב"ד על, 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 על כל הסרטים את תשובה וכו'. אז הוא מדבר על תשובה, שוב, אצל רבי נחמן, אצל הבעל התניא, תמיד הנושא הוא התפיסת אלוקות העליונה. לחזור לתפיסת אלוקות של, של, הרי, אצל רבי, אצל האדמור הזקן בחב"ד, יש שתי מערכות יחסים בין העולם לבין אלוקים. מערכת יחסים האחת היא נקראת ממה לכל העלמין, זה הבחינה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, מנהל אותו, ברא אותו וכו'. ויש תפיסה שנקראת סויבב כל העלמין, שזה שהקדוש ברוך הוא נמצא מבחוץ לעולם ובעצם מבטל את העולם. אז מבטל אולי לא מילה נכונה, אלא שהעולם הוא גילוי של, של האור האלוקי. לא, לא, אני רוצה, לא, פחות חשוב לי הדבר, אבל הוא אומר, התשובה האמיתית, גם הוא לא, הוא לא, הוא מדבר, התשובה האמיתית של ראשון לבים הכיפורים זה אדם צריך להתבטל, אדם צריך לבזות את עצמו, ככה הוא אומר, ולהגיד וידוי, ולהגיד חתנו וכו', וזה בבחינת חרישה, כדי שתוכל לחדור אלי בו התפיסה של סבב כל העלמין.
מה שאני מנסה לענות זה לענות לאנשים שלא מבינים מה אני אפס, זה מה שהרב להגיד, לא, זה אפס, אבל זה מגיע ביחד עם סתירה שאתה הכל. יש סתירה מובנית בחסידות, בכוונה, והם מבינים לך את זה כל הזמן. צד אחד אתה אפס.
אני לא בטוח שגם זה נכון.
גם כשאתה מסתכל על האפס, אתה צריך לדעת שיש פה סתירה שבו אתה הכל, וזה משנה לך לגמרי את הפרופורציות ואת הדברים של הדרך שאתה מסתכל על זה.
אני מקבל את ההערה הזאת, אני חושב שהאמירה חסידות כמשהו כולל, חסידותי משהו רחב מאוד. אני אומר דבר אחד, אתה יודע מה, בואו נגיד את הדברים בזהירות, יש הרבה מה לראות. רבי נחמן, צריך לדעת, רבי נחמן הוא איש מאוד מאוד תובעני. אפשר לצייר את רבי נחמן כסבא טוב שמוכן לקבל את כולם ולתת תקווה לכולם, אני לא אומר שאין בזה אמת, יש בזה גם כנראה אמת, אבל רבי נחמן תובע תביעה מאוד מאוד חמורה ומאוד חריפה, והרעיון, בעיקר מה שהוא רוצה זה חיים עם דרמה מתמדת. הוא שונא ומתעב את ה, את ה, את ה, את ה, נקרא לזה, את הבורגנות, את ה, את ה, את האדם ש, ש, שיודע מה צריך לעשות, ועושה קם כל בוקר, ויודע מה הוא יעשה מחר, ויודע מה יעשה מחר. אתה צריך להמציא את עצמך כל יום מחדש. כן, כן. כן, 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 כן. אתה שואל עכשיו אם רבי נחמן, רבי נחמן, לא. בנחם, השאלה שאתה שואל היא שאלה קשה, אני לא יודע לענות לך תשובה, לא רק ביחס לרבי נחמן, ביחס להרבה אנשים. אתה שואל מה, רבי נחמן בשונה לצורך העין הרמב״ם, הרמב״ם גם מכיל תביעות מאוד מאוד גדולות ביחס להשגת אלוקות וכו' וכו'. שאל אותו מאיפה הוא למד את זה. אז הרמב״ם בנה מבנה שלם שהוא מסביר לך מה התורה מדברת בפשט ומה התורה מדברת בסוד, ורבי נחמן לא בנה כזה מערכת שיטתית. אני יכול לתאר לעצמי שרבי נחמן היה אומר לך שלזה התורה מתכוונת. זה הפנימיות של התורה, זאת המגמה העיקרית של התורה. אני לא חושב. אני מתרשמות של המאמר, לא, הוא אומר לך שהאדם, הכבוד של האדם זה הערך שלו. הכבוד של האדם זה החשיבות שלו. האדם צריך להיות במקום שאין לו כבוד. שהוא לא מחפש, לא רק שהוא לא מחפש שום כבוד, אלא שוב, מה? ככה הוא ישיג את הכבוד האמיתי, נכון? התשובה האמיתית שהכבוד שלו לא יהיה כבוד שלו. הכבוד שלו יהיה כבוד באלוקים. אבל אני חושב שאני לא חושב, שוב, אני מדבר איתך על ההתרשמות. קראתי את התורה כולה, לא פעם ולא פעמיים, מתחילת, לא תחילת, אמצע אלול, אני עברתי על זה כמה פעמים, וקראתי עוד פעם ועוד פעם. ההתרשמות שלי, שהנושא שלו הוא לא הכבוד כנושא מרכזי, הנושא שלו הוא תשובה. עכשיו, הוא תופס את תשובה, הוא לא מתחיל לדבר, תשמע.
מה אמרנו קודם, שרב זרק את השאלה לאוויר, האם יש, בגלל שזה דבר כזה גדול, האם מתלמידיו באמת לקיים את זה, ואני רוצה להגיד שלכאורה יש פה הפוך, שמהתורה הזאת יוצא, שכלפי כל אחד, התשובה היא אותו דבר. כי כשמגיעים לתשובה, אז כלפי כל אחד, האדם הוא אפס. וזה לא משנה, כאילו, איפה הדרגה קודם. כשהוא מגיע לתשובה,
אני לא מסכים. אני לא מסכים. אני מניח שכדי להגיע להבנה שאני אפס, אני צריך למצוא דרך לחשוב ככה. לצורך העניין, אם אדם ימצא בעצמו, דוגמה שהוא דיבר באמצע קבול השבס, אמר שלום לחבר שלו. כן, כדי להסביר לעצמי שעל זה אני צריך לחזור בתשובה, וזה לא בסדר. יותר נכון שכל הציבור שר ביחד לכל דודי, הנכון הוא לא לדבר באמצע. כדי שעל זה אני אגיד טוב לו שלא נברא, אני צריך להגיע לאיזושהי תפיסה. למה? אז אם הייתי עובר עבירה שכתוב עליה בתורה חייב קורס, אז אני, נגיד שהייתי בדרך הזאת מגיע לתפיסה שאני לא ראוי לכלום. אבל אם אני עשיתי דבר שלא כתוב בתורה שהוא עבירה בכלל, אז התשובה היא, אני אגיד, אתה יודע מה פירוש? העולם נברא בשביל כבוד השם. והציבור פה כולו שר לכבוד השם, אז אתה צריך השגה שלמה, וזה דרך אבוידו, זה לא סתם להחליט אני טוב לו שלא נברא. האדם הוא יצור שלא יכול, אתה לא יכול להסביר לאדם סתם. 2 + 2 יוצא 17. תעבוד קשה, תשכנע את עצמך שזה ככה.
זאת אומרת, ככל שאדם מתקדם יותר, אז המעשה תשובה נהיה יותר קשה.
כן, ככל שאדם מתקדם יותר, יותר קשה לו לחזור בתשובה, בגלל שהוא יותר קשה לו לתפוס שהמעשים, המצב שהוא נמצא בו הוא מצב שצריך עליו לחזור בתשובה. זה ברור לנו לגמרי שהתשובה על התשובה שהיא נעשית לו לפי השגת אלוקות, היא דורשת השגת אלוקות חדשה.
זה הפרדוקס הפנימי,
ככל שבן אדם מתקדם יותר, כל עד שזה אומר שהוא מתווסד יותר, הוא נהיה שיטתי יותר,
לכן יותר קשה
לו לחזור
בתשובה,
הוא
ברור של לסגת מההתקדמות ולהגיע
ל... לא לסגת מההתקדמות, לא הייתי משתמש במילה הזאת, אלא ליצור מצב של יצירה חדשה, זה מאוד קשה. אני רציתי בעיקר להציע, אני אגיד לכם, אני אחזור לסיכום, אני אחזור על הנושא הכללי של ברסלב. בדרך כלל שמדברים על ברסלב, יש קצר בתקשורת. יש אנשים שמכירים, שחיים בתור ברסלב, ויש אנשים שזה זר להם ומוזר להם, וכו'. אני רוצה שאנשים, איך אומרים, אני רוצה להגיד שירות לשני הצדדים. תדעו מה זה, תשתדלו ללמוד מה זה, תבינו ותחשבו על הנושא בחשיבה רצינית יותר, כן? אני, אותי זה הסעיר מאוד, לכל חודש אלול ותשרי, כאילו, שעסקתי תוך כדי, מה שניסיתי לחגוג את החגים, את הימים כצורתם, עסקתי גם בלימוד התורה הזאת, וחשבתי כל הזמן, איך אני הייתי, אם הייתי מנסה לחיות ככה? לרגעים נראה לי שהייתי גדל מאוד, לרגעים נראה לי שלא הייתי מצליח בכלל, לא יודע. לא יודע. אני חי במקום אחר לגמרי, אני חי במקום שאני מנסה למצוא איך דרך ההתקמות של האדם היא בתוך המציאות שאני נמצא בה. למצוא בתוך המציאות שלי, איך אני יכול להתקדם? מה יש בתוכי? איפה אני יכול למצוא? אם מה שיש בי זה כלום, איך אני יכול למצוא דרך להתקדם?
למעשה,
זו
גישה
שהיא
גישה היסטורית, אבל היא גישה הסתכלות ביחס שלנו, הוא בא ואומר, היחס שלנו, כל חיסרון קטן, אנחנו בעצם תמיד נמצאים באיזשהו מקום של חיסרון, והחיסרון גורם לנו, אנחנו כלום לידו.
זה, לא כלום לידו, כלום לידו, אדם הוא כלום ליד הקדוש ברוך הוא גם אם הוא בסדר.
זה הכי עצם שלו עם המלך, הוא הגיע לדרגה הכי גבוהה, ובתור מקום הכי גבוה ראו עליה שאינו, רצו להגיד שאינו עולם הבא, כי זה כבר בהשוואה. מה שאני מתכוון לומר,
אני לא מקבל את המשפט הזה, רוצה להגיד לו, אין לו חלק מהבא בגלל ההשוואה? לא, אני לא מקבל. להגיד לאדם שאין לו חלק מהבא, זה אמירה שצריכים להגיד עליה כי הוא אין לו חלק מהבא, לא בהשוואה לדרגה שלו. לא מסכים. אתה שואל, שלמה אומר לזה סוגיה מורכבת, אבל אני לא חושב שמה שאתה אומר, היחס לאלוקים. היחס לאלוקים להגיד שאדם הוא כלום, גם אם האדם הוא נקי לגמרי, הוא כעין, כן, הוא ברור שהוא כלום. אף מבחינה הקדוש ברוך הוא חפץ בפני האדם ורוצה אותם, ורוצה את העבודה שלהם. פה הוא מדבר לא ביחס לאלוקים, אלא ביחס התפיסה שלי עד היום הייתה, כשהוא אומר לחזור בתשובה על התשובה הקודמת, אז הוא אומר, אני עסקתי בלהגשים, איך כמו בתור דוגמה, כן, בוא נדמיין לרגע שאדם ייגש לרבי עקיבא עיגר, ויגיד לו, תשמע, קראתי את הספר שלך, אתה ממש למדן, אחד הבוחרים הכי טובים בשיעור שלי, ממש ברמה הזאת. אז כולם מבינים שהוא מיעט בכבודו של רבי עקיבא עיגר. כן, הוא החמיא לו. אז הוא אומר, אדם שזה, תסתכל ותבין איך התפיסה שלך, לא ביחס למציאות האלוקית, אלא איך אתה בעצם עסקת למעט את כבודו של הקדוש ברוך הוא בזה שכיבדת אותו, ואיך המקום שבו היית הוא לא מוצלח. עכשיו,
מבחינה מסוימת שיותר קל ולא אחראי, זה לשרוף את המועדון ולבנות כל פעם מועדון חדש.
אני לא חושב שרבי נחמן מתכוון לשרוף את המועדון, לא יודע אם לזה הכוונה. אני בעיקר רוצה להציב, חבר'ה, תקשיבו טוב, כדאי להתייחס לתופעה ששמע ברסלב ברצינות. כן, יש לזה השפעות מרחיקות לכת, זאת אומרת, רבי נחמן אומר דברים משמעותיים, זה הפוך לגמרי מכל מה שאני למשל יכול לומר.
הרב רואה את התורה הזאת מייצגת של ברסלב
באופן כללי? קודם כל, ודאי של הרבה מאוד תורות שלו. לא, יש, אני לא מורא. אני גיס שנרצח בפיגוע בקו 2, שלמדתי איתו ליקוטי מוהר"ן, את כל הספר, למדתי איתו גם תורת כהנים. אבל 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 הוא היה ברסלבר, היה ברסלבר וכולי. אבל אני לא רוצה להגיד לך שמאוד מאוד, זה בכלל לא דבר, זה ודאי לא תורה חריגה לחלוטין שאפשר להגיד שהיא לא משקפת. אבל איך אומרים, אולי שנה הבאה אני מעד עוד תורה של רבי נחמן. מה? אני, זה אחת השאלות שעולה בדעתי, האם רבי נחמן פה מייאש או לא מייאש? שנייה, אני רוצה להתייחס לשאלה הזאת. מה? לפעמים כן, מתקשר עם הייאוש, לא יודע, אבל אני שואל אם התורה הזאת היא מייאשת. אני חושב שהתורה הזאת, לא הייתי אומר שהיא מייאשת. יש בה גם הרבה מאוד אופטימיות, יש בה בעיקר דרישה לאנרגיות רגשיות חזקות מאוד.
מה הוא חושב על בני אדם? הוא מציע דרך עבודה. מה הוא חושב על בני אדם? הם אפס או שהם שווים משהו? אחרים, לא אני. מסתכל על האנושות, האנושות היא כלום או שהיא...
זה לא קושייה. אני לא חושב שרבי נחמן... אני מוכן לדון בשאלה הזאת בפני עצמה, יש תורות אחרות של רבי נחמן. אחת התורות המפורסמות של רבי נחמן, תורה ריש פי ב' שנקראת הזמרה, כולם מצטטים אותה שרבי נחמן שם מדבר על לחשוב על הדברים הטובים. שם רבי נחמן נראה פסימי להחריד. כן, אומר שאי אפשר שלא יהיה בו מעט טוב. אני מסתכל על בני אדם ורואה בהם רק טוב. כן, אני לא מצליח למצוא איפה, כן, אתה יודע, פה ושם צריכים תיקון.
זה דיון נפרד, אז אתה אומר שזה פרקטיקה, כמו שהציעו פה מקודם.
אני לא חושב שזה פרקטיקה. תן לי לעשות לענות תשובה. זה מבט מסוים, אני אגיד לך, יש דבר שנקרא המבט שנובע מהתפקיד שלי. עסקנו בלימוד ברוכס, בישיבה, למדנו על חרדס רבי יוחנן בן זכאי. סיפרתי בשיעור, כן, הייתי אצל מורי ורבי הרב זילברמן לפני מותו, ממש, הוא נפטר ביום שלישי לפנות בוקר, בזמן הנצחה, אבל הייתי שם ביום ראשון בלילה. והוא נפלה השיחה שם, כן, הוא דיבר שם עם אנשים, והיה מצב רוח מאוד טוב וכו'. אז אחד אומר לו, הוא אמר, ברוך השם, כן, הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת אותי, אני הייתי רוצה לחיות עוד, אבל אם הוא רוצה, אני וזה בסדר. זה בסדר, מניסיון לתוכניות שלו הן טובות, ככה הוא אומר. אז אחד אומר לו, מה עם חרדס רבי יוחנן בן זכאי? אז הוא אמר לו, אני לא מבין, הוא אומר, ואז הוא טען טענה מאוד חזקה, הוא אומר, רבי יוחנן בן זכאי אומר, אין יודע באיזה דרך מוליכים לאיסי. הרי, מה שרבי יוחנן בן זכאי לא יודע, אתה גם לא יודע. אז אתה באמת הסופר כרבי יוחנן בן זכאי הגיע לגן עדן או לגיהינום? הוא ענה פשט, הוא אמר שם פשט בגמרא. הוא אמר שרבי יוחנן בן זכאי לא הסתפק כללית. הוא אמר, אי אפשר להסתפק, רבי יוחנן בן זכאי כל החיים שלו לא הלך דלת דמס בלי תוירו ותפילה, בלי תוירו ותפילין, רבון של ישראל, אם מסתפקים עליו, אז הקודש ברוך הוא צריך...
אולי הוא לא עשה את התשובה של רבי
נחמן? לא, ככה, אני אספר משהו. אז הוא הסתפק על משהו אחד, שהוא ויתר על ירושלים. וזה צעד שאם אדם עושה אותו באופן לא נכון, אין איזה גבול. ועל זה חזל ענו לו. בשעת מותו פנו מקום לחזקיהו מלך יהודה שבו. חזקיהו מלך יהודה שעמד ושמר על ירושלים מכל משמר כשהמצב היה אבוד, אומר לו, אתה במקרה שלך אתה צודק. זה התשובה שלו. אחר כך אמרתי שהראש כותב על חרדס רבי יוחנן בן זכאי. אז אני חושב שיש דבר שנקרא נקודת המבט שלי, מה אני צריך לעסוק בהתאם לתפקיד שלי. המציאות מורכבת מאוד היבטים. האם אני צריך לעסוק, במה אני צריך לעסוק עכשיו? כן, לצורך העניין, זה נוגע להמון דברים. כשאדם נפטר, אז אני יכול לחשוב, תראה, גם הוא הרוויח כמה דברים, כן, הוא עד היום סבל, היום הוא מפסיק לסבול. לא, היחס שלי הוא על האובדן. רבי נחמן אומר, האדם עסוק בשאלה הזאת, וככה הוא אמור לבחון את עצמו, וככה, אני לא חושב שיש פה איזושהי תמונה שאומרת, בני אדם הם לא שווים כלום. לא נראה לי שזו היא מסקנה נכונה מהדברים האלה. אני, יש פה הרבה מאוד אופטימיות במאמר הזה, כי הוא מדבר על האפשרות באמת ליצור משהו חדש פתאום.
אני בכלל לא, אני מקשיב פה ואני מנסה לחוות את זה, אני בכלל לא חווה את זה ככה. אני חושב שכל המאמר הזה בא להגיד שיש לך את האפשרות, יש לך את האפשרות לעשות את התהליך הזה של הרצון.
כן, ודאי, אבל...
של הלכת ולחזור.
לא, אבל הוא אומר לך מה פירוש, לאן אתה הולך? הוא אומר לך, האדם ששומע בדיונו ושותק, שוב, אני יכול לשמוע על אדם ששומע בדיונו ושותק כי הכבוד הוא שום דבר, לא, זה מהלך אחד. אדם ששומע בדיונו ושותק כי כדאי להקריב שזה קורבן גדול לקודש ברוך הוא. הוא אומר לך, לא, כי אתה לא ראוי להילחם על הכבוד שלך.
כן, אבל הוא אומר לך שזה אפשרי.
זאת אומרת,
שאפשרי להגיע להבנה.
בסדר, אני לא, והשאלה שלי, אחת שאני לא חושב שאני יכול להגיע לזה, יש לי בעיה הרבה יותר מהותית, אני לא רואה סיבה להגיע לזה. למה שאני אגיע למקום הזה?
זה כבר
שאלה אחרת. זה שאלה, זה אני מדבר. רבי נחמן מציב לך תפיסה. תתפוס את הקיום שלך עד היום כקיום שהוא לא ראוי. על זה הדיון.
מה ייתן לאדם את המוטיבציה מחר לקיים את המצוות, לקיים את ה... הוא לוקח את התפיסה הזאת כתפיסה מרחבית שהיא התפיסה היחידה? אז מה ייתן לי את המוטיבציה מחר להתפלל עם התפילה שלא שווה כלום והלימוד וכל...
אז לכן הוא אומר לך שאתה צריך להיות בקיא ברצוב ושוב. אתה צריך להתחיל בעמדה שאתה יכול ליצור משהו חדש ולהגיע למשהו גדול ונכון.
כל הזמן התפיסה היחידה שאני מבטל את מה שהיה קודם?
למה לא? אני כן יכול. אני כן יכול. לא, 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 לא.
יש נקודה שאדם...
אני יכול, כן. רק שהתפיסה הזאת תהיה התפיסה הבאה. הוא לא אומר אף פעם, הוא לא אומר פה בתורה הזאת שאחרי שעשית את זה, אז אני מסתכל על זה ורואה את זה כלא שווה. הוא אומר שביחס, יש לי תמיד תפיסות, מקום גבוה יותר להגיע אליו.